בפרשת פנחס, אז יש הרבה סיפורים, הרבה דברים, הרבה עניינים. מדובר על פילוסופיה, על אתיקה, על הלכה, יש הרבה דברים. יש את הסיפור של פנחס בעצמו, אחרי זה יש את העניין שסופרים את כל בני ישראל, אחרי זה משה רבנו מחלק את הארץ לנחלות, סיפור של בנות צלופחד, ובסוף בסוף יש רשימה של כל מיני קורבנות. ועכשיו במקום להיכנס לכל הסיפורים האלה וכל הדברים היפים, לפעמים כדאי לקחת צעד אחורה ולשאול בעצם מה חשוב פה, כאילו מה חשוב בכל התורה. הסיבה שאני אומר את זה בגלל שיש מדרש שאומר שהפסוק הכי חשוב, הכי כולל בכל התורה מופיע בפרשת פנחס. עכשיו לפני שאנחנו נגיד לזה, רציתי להתחיל עם איזשהו סיפור של מישהו שבאמת בא ואומר אין לי זמן ללמוד כל התורה, תגיד לי את זה ברגל אחד. זה סיפור מפורסם פה במקור הראשון כאן במסכת שבת, כתוב: שוב מעשה בנוכרי, נוכרי אחד שבא לפני שמי ואמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. כן, סיפור מפורסם, הוא בא לשמי ושמי עונה לו ככה, אפילו לא עונה, דחפו באמת הבניין שבידו. אז לשמי, שמי הוא ידוע כאיש כאילו מחמיר ואין לו סבלנות כמו שאנחנו קוראים מכאן, בסוף אולי נצדיק אותו, אבל בינתיים אנחנו לא מבינים למה הוא אפילו לא, הוא לא מוכן אפילו לדבר עם האיש. אבל לעומתו, אז הלל, כשהוא ידוע כאיש יותר רך כזה, אז הוא אומר, בא לפני הלל, גיירה, זאת אומרת הוא גייר אותו מיד, אמר לו, עכשיו הוא בעצם משיב לו על השאלה, והוא אמר לו, דעליך סני לחברך לא תעביד, כאילו מה שסנוי עליך אל תעשה לאחרים. כן? ואז הוא אומר, זו היא כל התורה כולה, עוד כל התורה, הפסוק הזה, אבל זה, ואז הוא אומר, ואידך, זאת אומרת, רש"י אומר, שר דברי תורה, פירושה הוא זיל גמור. כל התורה, כל יתר הדברים בתורה, זה רק פירוש על הרעיון הזה, ולך תלמד את זה. כן, עכשיו אני אמרתי, אני קיימתי את שלי, אמרתי לך כל התורה ברגל אחד, עכשיו אתה צריך ללכת וללמוד איך לעשות את זה. עכשיו, כמובן, הנוסח של הלל זה בדיוק השלילה של מה שמופיע בתורה. בתורה כתוב, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני השם. אז בעצם לא תעשה מה ששנוא עליך, זה בדיוק ההסתכלות השלילית על הפסוק ואהבת לרעך כמוך. ואז הרבה שואלים למה הוא ניסח את זה ככה. המהרש"א בעצם אומר את זה במפורש, הוא אומר פה ככה, ואמר דהלל למדו דעליך סני לחברך לא תעשה, והיינו דכתיב בתורה ואהבת לרעך כמוך. אז הוא אומר, בוא נשאל עכשיו בשורה שנית בסוף כתוב, עמי שינה לומר לו בלשון שלילה, למה הוא אמר את זה ככה? ויש לומר דמשמלי דקרא, זאת אומרת המשמעות בפסוק ואהבת לרעך כמוך, קרא זה כאילו הכתוב של התורה, לא איירי, לא מדובר אלא בכי היגבנה בלא תעשה. כאילו מה שאנחנו קראנו עד עכשיו זה הכל לא תעשה, כמו שמופיע בפסוק, לא תיקום ולא תיתור, אז הכל בלא. אז הוא אומר גם ככה, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם בלא. למה? אז הוא אומר פה בסוף כתוב, אבל לגבי לעשות לו טובה, לא כאמר ואהבת לרעך כמוך, כדאמרינן חייך קודמין לחיי אחיך. אז עכשיו הוא אומר, הסיבה שהלל לא אמר לו ואהבת לרעך כמוך, אלא אמר לו אל תעשה מה ששנוא עליך, בגלל שיש לנו עיקרון אחר שבעצם מתנגד לאהבת לרעך כמוך, וזה חייך קודמין. אתה צריך לעזור לאנשים אחרים, אבל אם אתה הולך למות אז אתה מציל את עצמך, חייך קודמים. היו לנו שיעורים על זה, ויש מקרים שבאמת מוסרים נפש עבור אחרים, אבל ההלכה היבשה זה בעצם שאתה חשוב ואתה צריך כאילו לשים את המסכה עליך לפני הילדים וכולי, כאילו חייך קודמים. כן? ואז הוא אומר, אי אפשר לעשות ואהבת לרעך כמוך עם חייך קודמין, בגלל ש... ואהבת לרעך כמוך, אז אתה צריך לאהוב אותו עד כדי זה שאתה מציל אותו לפני שאתה מציל את עצמך. אז בגלל זה המהרש"א אומר שצריך להגיד הפירוש של ואהבת לרעך כמוך זה לא תעשה מה ששנוא עליך. אוקיי? אבל הרמב"ן מסכים אבל מסביר זה לא עד כדי כך. זאת אומרת בוא לא נגזים. אפילו על אף שהוא אומר שואהבת לרעך כמוך זה והגזמה. הגזמה. הוא אומר פה הרמב"ן בויקרא פרק י"ט כתוב ותם ואהבת לרעך כמוך הפלגה. הפלגה זה בעצם הגזמה. כן? הוא אומר הביטוי פשוט זה מוגזם. אז הוא אומר מה? כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. ועוד שכבר בא רבי עקיבא ולימד חייך קודמין לחיי חברך. אלא מצוות התורה שיאהב חברו בכל עניין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב. אז בעצם מה שהוא אומר פה הוא פשוט מדייק בלשון, וזה לא מה שחשבנו שבעצם אתה לא יכול לעשות ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר לא, זה בעצם נכון שחייך קודמים ואתה צריך להציל את עצמך, אבל עדיין ואהבת לרעך כמוך אומר לאהוב אותו בכל עניין, בכל דבר. כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב להיות שמח ואתה אוהב שיהיה לך דברים יפים וכל הדברים האלו, אתה צריך גם אתה צריך גם לאהוב ולקוות שזה יהיה עבור חברך. ואז הוא מדייק פה בלשון של הפסוק ואומר פה, זה בשורה השלישית איפה שעצרנו באמצע, ויתכן בעבור שלא אמר ואהבת את רעך כמוך והשווה אותם במילת לרעך, שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו. זאת אומרת זה לא ואהבת את רעך אלא ואהבת לרעך. לרעך זה אומר עבורו, כן, בשבילו. אז פה הרב הרש מסביר את זה, הוא מפרש את זה יותר פשוט במילים שלנו. כתוב בסוף בשורה השנייה, נדרוש שלמה וטובתו כדרך שאנחנו דורשים את טובת עצמנו, נשמח באושרו ונעצב בצערו כאילו יראו הדברים לנו. ואז הוא ממשיך ואומר כאילו כל דבר שקורה לו אנחנו צריכים להרגיש את זה על עצמנו. אם משהו חלילה קורה רע אז אתה מרגיש רע עבורו, אם משהו קורה טוב אתה שמח עבורו, אתה לא מקנה בו, אתה שמח שיש לו את כל הטוב. כן, בדיוק כמו שאתה שמח שיש לך את הטוב. זה ואהבת לרעך כמוך. ברור, אתה לא מוסר את עצמך סתם. אבל לאהוב זה באמת להיות שמח וגם לצער עם הצער שלו. בסוף רב הרש מסביר, אין היא המצווה הזאת, זאת אומרת, מושתתת על אחת מתכונותיו, אלא טעמה אני השם. בסוף הפסוק כתוב, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אז עכשיו הוא מסביר, למה כתוב אני השם? בשם השם היא מוטלת עלינו ביחס לכל הבריות, שהרי הוא שקבע את ייעוד כולם להיות רעים זה לזה. זאת אומרת, זה לא אז הנה יש לך ילד טוב, אז אתה אוהב אותו וזה, והנה ילד שאתה לא מסתדר, או חבר שאתה מסתדר, או רעה וכו'. זה לא משנה, זה לא בא בחשבון, אתה לא מסתכל על מי זה. אתה מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא לאהוב את כולם. זה דבר קשה, כן? זה לא פשוט. וזה הסיבה שהלל אומר, זיל גמור, אתה צריך ללכת עכשיו וללמוד את כל התורה, איך אפשר לעשות דבר כזה. אבל לפחות זאת, זה העיקרון. וזה זה גם בא לידי ביטוי בתור מצווה. הרמב״ם כותב, מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל, כגופו שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה לכבוד עצמו. המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא. עד כדי כך, כן? אז הוא אומר, אתה צריך באמת להשתדל קודם כל לשבח ולאהוב וכו'. והפוך, אם אתה עושה דברים רעים נגד מישהו, אז אתה לא חלק מאיתנו, אין לך חלק לעולם הבא. זה מאוד חריף מה שהוא כותב. עכשיו העניין של ואהבת לרעך כמוך באמת מופיע כעיקרון בתלמוד ירושלמי. כתוב ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. זה כלל גדול בתורה, כולנו יודעים, לא יודע, יש איזה שיר של ילדים, כן? זה כלל גדול בתורה, כולנו יודעים שבאהבת לרעך כמוך זה העיקר. ומעניין, יש מחלוקת. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול, זה כלל מזה, גדול מזה. זאת אומרת, יש את הפסוק שאני מביא פה, שהוא בסוף פרשת בראשית, הוא מסכם את כל הדורות של בראשית, מאדם עד נוח. וכתוב, זה ספר תולדות האדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. ואז בן עזאי אומר, לא, ואהבתי לך כמוך זה לא כל כך חשוב, זה יותר חשוב. אז המדרש מסביר, פה כתוב שלא תאמר הויל ונבזיתי יתבזה חברי, אם הויל ונתקללתי יתקלל חברי עמי. אז הוא אומר בעצם מה שהוא מנסה להגיד במדרש, שיכול להיות שמישהו פשוט מבזה את עצמו, לא מכבד את עצמו, אז אם הוא לא מכבד את עצמו, אז אולי הוא לא צריך לכבד את חברו. כתוב ואהבת לרעך כמוך, אני לא מכבד את עצמי, אז אני לא מכבד אחרים. אז בן עזאי רוצה להדגיש לא כך, אלא אתה חייב לכבד את כולם. זה לא משנה שלך אין לו את הכבוד עצמי, זה לא פותר אותך ואהבת לרעך כמוך. אז בעצם שניהם מסכימים על העיקרון האתי, שכל התורה זה להביא אנשים לאיזושהי רמה מוסרית, שאנחנו צריכים להתנהג אחד עם השני כמו שצריך, כאילו באופן המוסרי והאתי שאפשר, שזה מה שכתוב בכל התורה, ואהבת לרעך כמוך, זה מדגיש את הפן הזה של בין אדם לחברו. כל התורה זה שאנחנו באמת נסתדר אחד עם השני. עכשיו, אם אתם תפכו את הדף, יש עוד מדרש שמביא כמה פסוקים אחרים כקנדידטים לפסוק הכי חשוב בתורה. בעין יעקב, עין יעקב זה ספר שכתוב על ידי רבי יעקב בר שלמה אבן חביב, שהוא חי כמו שכתוב פה בין 1450 ל-1516. הוא בעצם ליקט את כל המדרשים בגמרא, ואז הוא כתב פירוש על זה, ואחרי זה התווספו גם עוד פירושים, וזה הספר שנקרא עין יעקב. והוא פה אומר, מאמר מצאתי כתוב בשם המדרש וביקשתיהו ולא מצאתיהו. אם הוא אומר שהוא לא מצא, זה לא כמו אני, שאני פשוט מחפש בשוט בר אילן וזה לוקח לי כמה דקות. הוא עבר על כל המדרשים וכל הגמרות, הוא אומר, אני לא מצאתי. והוא כתב הספר הזה, אז זה ברור שהוא עבר על הכל. בכל שיטה סדרי, זאת אומרת, בכל שישה סדרי משנה, זאת אומרת, כל הגמרה, השס, וזהו נוסחו. אז עכשיו הוא מצטט אותו. בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא שמע ישראל, השם אלוקינו הוא שם אחד. אז הוא אומר, זה הפסוק החשוב בתורה. סביר, כאילו אנחנו כולנו שמענו על הפסוק הזה. בן ננס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא ואהבת לרעך כמוך. בן ננס היה חבר גם של רבי עקיבא, אז הוא מצטט את העמדה של רבי עקיבא. ואז כתוב, שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה פסוק בפרשת השבוע ברשימת הקורבנות. זה לא מובן, מה זאת אומרת? עכשיו אנחנו דיברנו על דברים אילאים, אתיקה, מוסר, התנהגות, ופתאום אתה מביא לי שני קורבנות שעושים, איך זה יכול להיות הכי, הכי חשוב? אז לפני שאנחנו נענה על זה, בואו נבין את המשמעות של שמע ישראל ואז נבין את זה. אז שמע ישראל, כולנו יודעים שזה כאילו הצהרת אמונים. יהודי אומר שמע ישראל במצבים טובים ורעים, ובעצם הסיפור המפורסם של השימוש בשמע ישראל זה היה עם רבי עקיבא. כתוב פה במסכת ברכות, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה. מה זאת אומרת זמן קריאת שמע? זמן קריאת שמע זה כמה שעות. אז אם רוצים להגיד, אז היה ממש בהתחלה, לא מובן. בואו נמשיך. והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. זה הקטע. כשהוא אמר שמע ישראל, זה לא הזמן של שמע ישראל, זה הזמן להגיד שמע ישראל, זה הזמן להצהיר אמונים, זה הזמן לקבל עול מלכות שמיים. זאת אומרת, להגיד כן אני מאמין, זה דבר אחד, אבל כשדברים קשים, זה הזמן. וזה, במילים האלו של שמע ישראל, לא מעט יהודים הלכו ומסרו נפשם על, על האמונה של היהדות. ולמה הם השתמשו במשפט הזה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה זה ההצהרה של, של האמונים? אז הרב הרש מסביר מה זה שמע ישראל. ואז הוא אומר, איננה מכריזה רק על עצם אחדות האל. זאת אומרת, אם אנחנו רצינו להגיד, יש הרבה עובדי עבודה זרה ומתפללים לכל מיני אלילים ואנחנו מאמינים באל אחד, אז היינו אומרים, שמע ישראל, השם אחד. סגרנו. אבל למה השם אלוקינו, השם אחד? אז הרב הרש ממשיך ואומר, האל היחיד, זה באמצע מקופקה, במידת החסד, זאת אומרת השם, הוא מחיה אותנו להבא. ומידת הדין אלוקינו הוא שופט אותנו על שעבר. בעצם אנחנו מאמינים בשני פנים של הקדוש ברוך הוא. יש את השם שזה שם הרחמים והחסד, ויש את אלוקינו שזה שם שם הדין והגבורה. אז עכשיו זה אותו שם, זה אותו אל, כן? זה לא שאנחנו מאמינים בשני אלים או משהו, כן? אז הרב הרש אומר, אפילו לא לזה באנו להגיד שמע ישראל, בגלל שאם רצינו להגיד יש שני פנים של הקדוש ברוך הוא והוא אחד, אז היינו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו אחד. למה השם אלוקינו השם אחד? אז הרב הרש מסביר פה, כי לא רק השם אלוקינו אחד, אלא השם אלוקינו השם אחד, גם במידת אלוקים הרי הוא השם. אז בעצם מה שהוא רוצה להגיד פה, שעל אף שאנחנו רואים דין פה, רואים דברים קשים, רואים שרבי עקיבא נסרק במסרקות של ברזל, אנחנו לא מבינים את העולם, ואנחנו, מה שאנחנו מכריזים ומצהירים, שמאמינים באל טוב, שהכל בא מהשם, מהצד של הרחמים, אנחנו לא רואים את זה פה. זה קשה מאוד להגיד את זה. זה הסיבה שזה הצהרת אמונים, וזה הסיבה שאנשים מוסרים נפשם בזמנים קשים. זה מה שזה אומר זמן קריאת שמע. זמן קריאת שמע זה זמן להגיד שפה עכשיו דברים קשים, אבל אני עדיין מאמין בהשם, כן? וזה גם הסיבה, אני חושב, שאנחנו אומרים שמע ישראל כשאנחנו מכסים את עינינו. אנחנו לא יכולים להבין את זה, אנחנו לא יכולים לראות את זה. זה אמונה. אנחנו מאמינים באל טוב, וזה נראה בסופו של דבר. אבל פה כשאנחנו רואים דברים רעים, זה קשה. וכל אחד צריך להסתכל על זה באיך שהוא מסתכל, ולהגיע למצב של רבי עקיבא זה לא פשוט. עכשיו, אם אנחנו הבנו שמע ישראל, ולפני זה הבנו את ואהבת רעך כמוך, אז בעצם שני המשפטים האלו הם די מייצגים את היהדות. הצד אחד זה הצד המוסרי האתי, הצד השני זה הצד האמוני, כן? אז או התורה זה על האמונה, או התורה זה על האתיקה. אבל מה זה הקטע של את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הרביים? אז פרופסור שלום רוזנברג, שהוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, הוא מצטט את פרופסור לוינס. אז פרופסור לוינס היה פרופסור לפילוסופיה בצרפת וכתב הרבה דברים. אני קראתי את המילים שלו, והסיבה שאני לא מביא את המילים שלו בגלל שהם פחות מובנים מאלו של, של פרופסור רוזנברג. אחרי שקוראים את זה כמה פעמים אז מבינים. אבל בעצם פרופסור רוזנברג כותב ככה: הלכה כבן פזי, כן, שכחתי להגיד בסוף הדברים, בסוף המדרש פה למעלה שאין יעקב מביא, אומר, עמד רב פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי. אז הם אפילו פוסקים שזה לא האתיקה וזה לא האמונה, זה של בן פזי. מה זה של בן פזי? אז הוא אומר, אמנואל לוינס התייחס לוויכוח זה במאמר דת למבוגרים שבספרו חירות קשה. למי שרוצה את זה, יש לי את זה בעברית. לדבריו, הכלל הראשון, שמע ישראל, אכן מסכם את אמונת היהדות. זאת אומרת, כן, זה כמו שאמרנו. הכלל השני מצביע על המשמעות הגלומה בכלל הראשון, זאת אומרת, המוסר. זאת אומרת, מה שהוא אומר, שמה שמביא אותנו להיות מוסרים, זה שאנחנו מאמינים שקיבלנו תורה עם כל המוסר מהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, ואהבת רעך כמוך, אני השם. זה לא ואהבת רעך כמוך בגלל שאני אוהב אותו, בגלל משהו אחר. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. זה המקור של המוסר. אז עכשיו הוא מביא, הכלל השלישי, מימוש הכלל השני. זאת אומרת, אתה, זה יפה שדיברנו על אמונה, וזה יפה שדיברנו על מוסר, וכולנו מסכימים על הרעיונות העילאיות, אבל צריך לעשות משהו, מעשה. היהדות דורשת מעשים. לוינס, פרופסור לוינס בעצם נתן את ההרצאה הזו לפני הנוצרים, והוא רצה להבדיל, שהוא אומר, כולנו מסכימים שיש אל, יש לנו את האמונה, כולנו מסכימים על המוסר, כן? יודעים מה זה להיות בן אדם, וגם, ואהבת לרעך כמוך, הם גם אימצו. אבל המעשים, המעשים, זה מה שמבדיל אותנו מהנוצרים. הנוצרים אמרו, כן, לא המעשים, אלא האמונה, כן? זה מה שיציל את העולם. אז אנחנו מדגישים, זה המעשים, וזה הגדלות של בן פזי. זה הגדלות של את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעיים. צריך לעשות מעשים יום-יום, בוקר-ערב. וזה, פרופסור רוזנברג מסיים פה, זוהי ההלכה. המחנכת את האדם למשמת הבאה לידי ביטוי יום יום ביום יום איפה אומרים זה?
ביום יום
ביום יום, כן. יום יום ביום יום. אז זה בדיוק הרעיון של הכבש האחד. ופה הרב סולובייצ'יק הוא גם מסביר שההלכה זה מה שבעצם לוקח את הרעיונות ומייצב אותם פה בעולם הזה. זה לוקח את מה שהוא קורא את הסובייקטיביות והופך את זה לאובייקטיביות. אובייקטיביות לא רק מבחינת זה שהקדוש ברוך הוא אומר את זה, אלא אובייקטיביות מבחינת האובייקט. אנחנו צריכים לעשות דברים עם אובייקטים, עם מעשים ממשיים. ואז המהר"ל גם מוסיף לזה, המהר"ל מצטט את עין יעקב, והוא אומר, מה שאדם עובד השם יתברך בתמידות הגמור הוא עבדו. זאת אומרת, זה יפה שאתה ראית איזושהי זקנה שצריכה עזרה להביא את המצריכים מהמכולת. בסדר, אבל זה יום-יום, זה לא איזשהו דבר פה ושם שעשית. יום-יום, בוקר וערב, כל הזמן, התמדה. אנחנו חייבים את ההתמדה, וזה הגדלות של הפסוק הזה. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש האחד השני תעשה בין הארבעים. אנחנו חייבים, החיים הם כאילו מאוד בנאליים, ועושים מעשים יום, יום, יום אחרי יום, אבל אם אנחנו עושים אותם על מנת לממש את הרעיונות העילאיים, אז באמת עכשיו אנחנו עובדי השם. וזה מה שהספר החינוך פחות או יותר אומר לבנו, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, הבן שלו שואל אותו, למה יש כל כך הרבה מצוות לגבי זיכרון של יציאת מצרים? הבנתי, היינו במצרים ויצאנו, למה עוד ועוד יש כל כך הרבה דברים? אז הוא אומר, דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו. מה שמייצב את הבן אדם זה לא מה שהוא חושב, אלא מה שהוא עושה. מה שהוא עושה. וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו. שהוא עושה בהם, אם טוב, אם רע, אפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשם שמיים מיד ינטה את הטוב, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע. כי אחר פעולות נמשכים הלבבות. וגם הוא מסביר עכשיו מהפוך, אם אפילו יש לך צדיק גמור, כן? אבל משום מה יש לו איזשהו עסק לא טוב, הוא יהפוך להיות בן אדם לא טוב. הכל הולך אחרי המעשים. המעשים מעצבים את הבן אדם. ואז הוא מסיים פה, ואל יבטיחך יצירך לומר, אחרי היות ליבי שלם ותמים באמונת האלוהים, מה הפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים לשבת בשווקים וברחובות וכו' וכו'. כן? אז הוא אומר, אתה לא יכול להבטיח על עצמך שאתה פילוסוף טוב, אתה הבנת, יש לך אמונה גדולה ואתה מבין את כל הדברים, האתיקה והאמונה, זה לא יעזור לך כלום. ברגע שאתה לא עושה דברים, אתה נאבד. וזה בעצם כל העניין של את הכבש אחת תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אז אם כן, למדנו שלא בדיוק יש פסוק אחד, אלא פה קראנו לפחות שלושה. יש את הפסוק של שמע ישראל על האמונה, יש את הפסוק של ואהבת לרעך כמוך על המוסר והאתיקה, ויש את הפסוק של את הכבש האחד שזה על המעשים. ועם זה אפשר עכשיו להבין את בית שמאי. תראה מה אמר שאו אומר פה, על רגל אחת וכולי תדלגו למקופקב, שילמדו שכל התורה תהיה לרגל ויסוד אחד. זאת אומרת, הכוונה, תלמד אותי על רגל אחת, תגיד לי את היסוד היחיד. ואמר שדחפו שמאי באמת הבניין, ולעיל לא אמר אלא שגרו בנזיפה. זאת אומרת, יש כל מיני ויכוחים עם אנשים, והוא אמר שהוא גרה בהם בנזיפה, הוא לא אמר שהשתמש באמת הבניין. אז המערשה רוצה לדרוש פה, מה זה השימוש של אמת הבניין? אז הוא אומר, והיינו משום דהכה, זאת אומרת, כאן רמז לו כמו שהבניין אי אפשר לו לעמוד ביסוד אחד, כן התורה רחבה במצוותיה, אי אפשר לה ליתן יסוד אחד. תודה לכם.